סייעתא דשמיא, השבת נקרא סדר פרשת פנחס. יהיה השיעור לרפואת כל חולי עמו ישראל וכללם הילה מלכה חיה בת רבקה ריקי, יצחק רפאל בן רחל, רפאל שמואל בן שרה. ולעילוי נשמת חברנו נפתלי בן ניסה. וידבר אדוני אל משה לאמור, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל והקנו את קנאתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי, לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום, והייתה לו זרוע אחריו ברית כהונת עולם תחת אשר קינא לאלוהיו, ויכפר על בני ישראל. ובהמשך הפסוקים אומרת התורה, צרו את המדיינים והקיתם אותם, כי צוררים הם לכם בנכליהם אשר נקלו לכם על דבר פאור ועל דבר כוזבי בנשיא מדיין אחותם עמוקה ביום המגפה ועל דבר פאור. השבת מתחילים תלתא דפורענותא, שלוש פרשיות שעוסקות בפורענות. אחר מכן יהיו לנו שבע דנחמתא, שבע פרשיות שהן הולכות מ... השבת שאחרי תשעה באב, מי נחמו? נחמו עמי, זו השבת הפותחת את השבע דנחמתא. ואחרי כן יהיה לנו תרתי דתשובה, דשובה. שתי פרשיות שקשורות לעולם התשובה, אנחנו מהר מאוד מגיעים לראש השנה, והתרתי תשובה זה שבת תשובה, והשבת שלפני ראש השנה. אז ודאי שצריך להיות קשר בין פרשת פנחס לבין חודש תמוז וימי בין המיצרים, שאנחנו למעשה משבת, אבל אתמול היה זין בתמוז, צום נדחה, ואנחנו כבר בעיצומם של ימי בין המיצרים, ובסייעתא דשמיא נראה כמה נספיק, ואם נגיע לאיך הפסוקים שקראנו עכשיו, כולל המעשה של פנחס, שהוא מתחיל, כמו שאנחנו יודעים, בפרשת בלק. סיפה של פרשת בלק זה הסיפור של פנחס. פנחס וסיפה של פרשת בלק, והיה פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, ויקום מתוך העדה, ויקח רומח בידו, ויבוא אחר איש ישראל אל הקובה, ויתקור את שניהם את איש ישראל את האישה על קובתה, ותעצר המגפה מעל בני ישראל, ויהיו המתים במגפה 24 א', ומיד מתחילה פרשתנו, וידבר השם עם משה לאמור, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנאו את קנאתי וכו'. עכשיו, אז כולם מכירים את זה שפנחס הוא בגימטריה יצחק. והזוהר הקדוש מביא על הפרשה שלנו כמה עניינים שקשורים לנשמות שפנחס התגלגל אליהם או התעברו בו כדי לעשות את המעשה הנועז, האצילי, של הקנאה, הקנאה להשם. אז נתעברו בפנחס, אומר הזוהר הקדוש, רב שמעון הוויתי ולאי בפרשת הדה, רב שמעון היה יושב ועוסק בפרשה, עתה לקמי רבי אלעזר ברי, בא לפניו רבי אלעזר הבן שלו, אמר לי נדב אביהו, מהי עבידת הוא בפנחס? מה מעשיהם בפנחס? נדב אביהו, שני קנאים גדולים, ערב טוב, שני קנאים גדולים, גם הם רצו סוף רצו וללא שוב, והם מסרו למעשה את נשמתם לבורא, כמו שכולנו מכירים. הזוהר מביא גם שפנחס הוא אליהו, וכמובן שפנחס גימטריה יצחק, פנחס 208, יצחק 208 בגימטריה, ופנחס הוא יצחק קנאי, מידת הגבורה. יצחק זה מידת הגבורה, מרכבה לגבורה. הקנאים מתרכזים, הלא כן, זה הדברים ידועים, שכן הלכה ואין מורים כך. זאת אומרת, אם היה הולך פנחס לשאול את משה רבינו, לו יצויר שלא נתעלמה הלכה ממשה, היה הולך לשאול סנהדרין, יש מקרה כזה שנשיא שבט בישראל עושה מעשה כל כך נפשע בפרהסיה עם בת מדיין, כזבי בצור. האם דינו מיטה ברומח על אתר, בלי משפט, בלי להביא אותו לדין, בלי שום דבר? מה היו אומרים לו? לא. חס ושלום, שום פנים באופן. מה זאת אומרת? יש דין ויש דיין בישראל, תביא אותו למשפט, נשמע מה יש לו לומר, אולי הדברים, אולי פני הדברים הם לא כך, אולי הם אחרת, אולי לא הבנת, אולי לא ראית. יש שאלה בזה. זאת אומרת לעשות דין בלא משפט. פנחס, כקנאי, מגלה מידת גבורה, הוא לא שואל שאלות. זה עיקר המעשה שלו. לכן הלכה ואין מורים כך. אין רשות לאף אחד לעשות את המעשה שלו. רשות מוקדמת. הלכה ואין מורים כך. זה מידת הגבורה של יצחק. הוא לא רואה שום דבר חוץ מאותו דין, יקוב הדין את ההר. הדין הוא כמו קרן לייזר. הוא נוקב כל דבר. הוא לא עושה חשבון שיש בדרך משהו שיכול לעצור אותו, בוא נעקוף אותו מלמעלה, נרד נחתור מתחת. זה קרן אור. ישרה, קרן אור מרוכזת, לייזר זה דין. זה יצחק. דין, גבורה, מידת השמאל, דרך השמאל. זה מובן הדבר הזה. אבל מה זה שפנחס הוא אליהו? גם נדב ואביהו אני יכול להבין למה הם התאברו נשמותיהם בפנחס. נדב ואביהו הם היו מוסרי נפש. גם הם לא ראו שום דבר. הם הלכו בכיוון אחד. רצו לעשות רצו בלא שוב. רצו בלא שוב. הם לא רואים את הצורך בעולם. מי צריך את אלמא דשיקרא? מי צריך את העולם הזה? אבל זה המהות של יצחק. יצחק, למה לא נולדה רבקה עד העקדה? יצחק היה כבר בן 37, עוד לא נולדה רבקה. למה? כי מבחינת יצחק אין צורך בעולם, אין צורך בהמשכיות. מבחינתו, אם הכל זה הקדוש ברוך הוא, שזה מה שאברהם הנחיל, שהקדוש ברוך הוא מלך העולם. אז אם הקדוש ברוך הוא זה מי שאנחנו צריכים לעבוד אותו, והעולם רק מפריע, אז בשביל מה להיות פה בעולם? בוא נלך ישר למטרה, תעקוד אותי, שחט אותי אבא, כן? חזק מעשרי, כמו לשון הפיית, תקשור אותי טוב 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 שלא תיפגם השחיטה, ותן לי למסור את הנפש. אבל זה המהות, בסוף לחיות אלוקות, אז מה יש לי להיות פה בעולם הזה? חזם מבין ששם, שהנשמה שלו עולה למעלה, שצריך לדעת שיצחק נשחט בסופו של דבר, כמו שאנחנו יודעים, לא נעריך בזה, אבל כשיעקב נכנס אל יצחק לחדר לקבל את הברכה, אומר יצחק, ראה ריח בני, כי ריח השדה אשר ברחו אביו. מאיפה, ריח השדה זה ריח גן עדן. מאיפה יצחק יודע מה ריח בגן עדן? אומרים חז"ל, כשעלתה נשמתו בעקדה, אז היא עברה דרך גן עדן, הריח את הריחות, שמר את הריח בראש. כשיעקב נכנס, הוא מריח את ריח גן עדן. ראה ריח בני כריח השדה. זה המהות. אז יצחק מסר נפש. זה יצחק. אבל מה אליהו? אז תגיד, אליהו היה קנאי? יש לנו את אליהו בהר הכרמל. שהוא קנאי גדול, עומד מול כל נביאי הבעל, עומדים שם כל עם ישראל מסביב לראות את המבחן, ברור שאם אליהו נכשל במבחן הזה, אחת דינו להמית, איזבל וזה מוציאים אותו להורג, אחאב ואיזבל, מוציאים אותו להורג, על אתר, הוא היה מבוקש, הוא היה וונטד, הוא כבר היה וונטד, אז ברור שהוא שם מקנה קנאה גדולה ועצומה מאוד מאוד. אתה יכול לעזור לשם עם הסדר שלך? חילה. אבל אנחנו יודעים שאליהו מגיע גם בברית. ואליהו, בשונה מיצחק ובשונה מנדב אביהו, אליהו הפך להיות מלאך. אליהו הנביא הוא מלאך הברית. ככה אנחנו קוראים לו מלאך הברית. כל אחד שעשה ברית אמר את זה, את המילים האלה. אליהו מלאך הברית, הרי שלי לפניך. שם אותו, הניח את הילד על כיסא אליהו. מה אליהו קשור לעניין? יש בדבר הזה כמה רמזים יפים מאוד. אנחנו יודעים שפנחס, הגימטריה של השם שלו 208, כמו שאמרנו. ואנחנו יודעים שכשעלה פנחס עלה להיות דרגת מלאך, להיות אליהו, שזה דרגה של מלאך, אליהו עלה להיות דרגת מלאך, אז אם בפנחס היו ארבע יסודות, כמו כל, בכל בן אדם, בכל בן אדם יש ארבע יסודות לפי חז"ל, ארמה זה נקרא, נכון? אתם זוכרים את הסופה שהייתה בארצות הברית? אירמה, זה ארמה, זה אירמה עם עין, זה לא אירמה עם העין, זה טעות לכתוב אירמה עם העין. שם הקדוש ברוך הוא בלבל את כל ארבעת היסודות, יראה להם רגע אחד מה, יכול, מה הוא יכול לעשות. מה זה היסודות האלה? אש, רוח, מים, עפר. כל אדם מורכב מארבעת היסודות, אש, רוח, מים, עפר. כמו שהזוהר הקדוש מביא שהאש היא בלב, ואלמלא כנפי די ריאה, אלמלא הריאה מצננת את הלב, אדם היה נשרף מהעוצמה של פעולת הלב בגוף. כך הזוהר מביא בפרשת פנחס, מעניין, בפרשת פנחס הוא מביא כל מיני תפקודים של כל מיני איברים. פנחס בפרשה זיכרוני הכי ארוכה בזוהר הקדוש. אז הוא מביא, אז אם ככה יש ארבע יסודות בכל אדם. מה קורה אם אדם עולה להיות דרגת מלאך? כמה, עם כמה יסודות מורכבים מלאכים? הנה רבנו אומר אש, אז לכאורה אפר ודאי לא שייך במלאך. אפר זה מייצג את הארציות, את הגשמיות, את חוסר התנועה. אליהו בארבע עפיפות עובר את כל הארץ, בארבע תנועות הוא עובר את כל הארץ, ודאי לא שייך בו עפר. מים גם כן, היית יכול להגיד שהמים, אבל חז"ל מפרשים שגם מים אין למעלה במלאכים. אז מה היינו אומרים? היינו אומרים אש, כמו שאומר פה רבנו חיים, ורוח. היית אומר משרתיו אש לוהט, משרתיו אש לוהט. אבל הקדוש ברוך הוא נקרא אל אלוהי הרוחות. אומרים חז"ל, רק רוח עולה למעלה. כשאדם, כשאליהו עולה להיות מלאך, עולה איתו רק רוח. רק רוח. אש, עפר, מים, נשארים פה. אז אם ככה, עכשיו הדברים מסתברים כפתור ופרח. אם יש בפנחס ארבע יסודות, וסך הכל של פנחס בגימטריה זה 208. ארבע יסודות, 208 לחלק לארבע. כמה זה 208 לחלק לארבע? 52. מה הגימטריה של השם אליהו? 52. כמניין בן. כמניין בן. ולכן כל פעם שיש בן הוא מופיע. מופיע. עכשיו זה מסתדר פלא. עכשיו אתה מבין גם ולמה פנחס הוא אליהו. מהותית הקנאה. זה מהותית. אבל גם טכנית, איך זה קורה, עולה רק רכיב אחד מארבע, חלק את הריח, את הרח, ריש חץ זה 208, חלק את זה לארבע, שלוש יסודות נשארים בארץ, אחד עולה איתו, בדיוק עולה לך גימת רשת שמו אליהו. פנחס הוא אליהו. וברור שפנחס, ששמו על שם שנפנה בקנאות ונקמה, כן? וחס על כבוד קונו, פנחס קרם ועם חז"ל, פנחס. פנה וחס, פנה וחס על כבוד קונו, והיה מוכן למסור את נפשו. יש תיאורים גם במדרש וגם בגמרא, תיאורים מפורטים על הסכנה שהוא הכניס את עצמו אליה מול בני שבט שמעון. שמעון זה מאוד 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 קנאים מאוד ולוחמים עזים. אתם זוכרים את שמעון ולוי, כלי חמאס מחירותיהם, מה עשו בשכם? שני ילדים בני 13 ו-14. אם יש שמעוניים אתה לא מתעסק, זה נכנס בין 24 אלף לוחמים של שולפי חרבות של שמעון, עשה שם לפי המדרש איזה טריק, הלך על המקל של הרומח כמו קאב, כמו איזה תמיכה לגוף, והכביא את הראש של הרומח בבית השכי, וכך הוא נכנס פנימה. שאלו אותו מה אתה רוצה, אמר גם אני רוצה לעבור את העבירה, ורק על התנאי הזה הכניס אותו, ושנכנס פנימה הרכיב את הברזל על הרומח ודקר אותם, ונעשו לו 12 ניסים וכו' וכו' וכו', מה שהיה שם. אבל בכל אופן, למה זכה פנחס להיות הנוקם הגדול, להיות הקנאי הגדול, כן? מה היה בעניין הזה? אז אנחנו יודעים שהעבירה בסופו של דבר בלעם יעץ לבלק, ובלק קיבל, סבר וקיבל, להכתיב את עם ישראל את הגילוי העריות. כן? אני לא מתכוון להרחיב בזה, דיברנו על זה בשנים קודמות, על כל השיטה, הייתה שיטה, איך הם מכתיעים את עם ישראל, קודם כל מוציאים דוכנים למחירת פשטן, הזקנה יושבת בחוץ, כן? ואז עם ישראל שבאים לקנות בגדי לבן, פשטן לבן, היו הולכים בבגדי לבן, אז אומרת להם הזקנה, אתם רואים איזה סחורה יפה יש פה, בפנים יש סחורה עוד יותר יפה. יהודי סקרן נכנס פנימה לראות מה יש בפנים, פוגש שם את הצעירה, הצעירה כבר אומרת לו, שב, אחים אנחנו, בני אב אחד, כן? הם בני לוט, שהיה בן אחי אברהם, כן? אז אנחנו בני עם אחד, למה אתה מתרחק? בוא תשתה יין, נותנים לו יין, יין צרצור זה נקרא, יין צרצור, יין מאוד מאוד חזק, ומתוך כך שכבר יש יין, לוקחת אותו לעבור את העבירה בבעל פאור, בעבודה זרה, בעל פאור, עושה, בעל פאור זה בעל פאור. זה בעל פאור. העבודה זרה שנקראת בעל פאור זה בעל פאור. הם היו עושים את הדבר הכי דוחה, הכי מגעיל, הכי שאפשר לדמיין, וזה היה שיא השיאים של העבודה. זה אין עבודה כזו בכל העולם, בשום קאט עד היום הזה, כמו בעל פאור. אין דבר כזה. שלוקחים גואל ומקדשים כגואל. כל מקום של עבודה זרה, אתה תפגוש את המקום של עבודה זרה, זה יהיה איזה איכל, איזה מבנה יפה, מעוטר, מצויר, צבוע, זה יהיה איזה מוניומנט, כן? או גבוה מאוד, או גדול מאוד. זה יהיה איזשהו ניסיון להאדיר את שם העבודה הזרה שלהם, ולכן הוא גדול, הוא יפה, הוא... זה עבודה זרה שהיו עובדים בשירותים ברמינן. במקום הכי דוחה, הכי מגעיל, הכי זנוח, זה הפוך לגמרי מאלך המחשבה הנורמלי של עובד עבודה זרה. זה אפילו אצל עובדי עבודה זרה, זה הלך מחשבה לא נורמלי. לקדש את המגעיל, לקדש את הדוחה. מה ההיגיון בזה? חז"ל אומרים, זה הייתה עבודה זרה שפועלת. איך הקדוש ברוך הוא נתן להם לעשות את הדבר הזה? איך בכל זאת נהו אחרי העבודה זרה הזו, הלכו אחריה, ויצמדו, כתוב, הלכו צמדים צמדים, עם ישראל. הלכו צמדים, בזוגות הם הלכו, רצו. אלא אומרת הגמרא, היה אדם נכנס חולה, יוצא בריא. פלא פלאות. היה הקדוש ברוך הוא נותן את האפשרות לטעות בעבודה זרה הזו. אתה נותן את האפשרות לטעות. ברור שכל העבודה זרה, עם ישראל לא התכוון לעבודה זרה. זה ברור, הכוונה הייתה בסופו של דבר לבוא על העריות. אבל הצעירה בפנים אמרה להם, אתה רוצה אותי, אתה צריך לעבור במסלול, יש מסלול הכשרה, אתה צריך לעבור דרך השירותים. אז הוא כבר היה בא לבזות שם את העבודה זרה, ולא ידע שזה דרך העבודה שלה, לבזות. עכשיו אפשר להתחיל להבין בכלל איזה עיקרון משובש, אפילו לעובדי עבודה זרה, היה בעבודה זרה מסוימת הזו של בעל פאור, בועל את הפאור. גועל נפש של גועל נפש. היעדר בושה, אבל בצורה מוחלטת. זה היה העניין. מה היה המאפיין של העבודה הזרה הזו? היעדר בושה. גועל, היעדר בושה. לא אכפת לו. לעשות את הדבר הכי דוחה באיזה סוג של פרסיה. לפני אנשים, לפני כולם, לפני כל דבר, פועל את עצמו בעבודה זרה. כל עבודה זרה שאדם עובד, היא עבודה זרה שלילית, לא נכונה, יש לעקור אותה, לשרש אותה מן החיים ומן העולם, כולל העבודות הזרות של זמננו, שהן לא באות לידי ביטוי בפסלונים קטנים, הן באות לידי ביטוי בדברים אחרים, אבל כל כוח שאדם מאמין בו, כולל כוחו, הוא, שהוא מאמין שזה כוחי ועוצם ידי, זה עבודה זרה. כסף זה עבודה זרה, נשים זה עבודה זרה, כן, לא, אני לא מדבר על בקדושה. הימורים זה עבודה זרה, כדורגל זה עבודה זרה, כל דבר שאדם חושב שיש איזה כוח חוץ מכוח הבורא, זה עבודה זרה. זה עבודה זרה לשם. זה אלוהים אחרים. יש לו כוח אחר במציאות שמשפיע על החיים שלו. כוח אחר שהוא יכול לתת לו משמעות כלשהי בחיים שלו. זה עבודה זרה. וכל עבודה זרה שאדם עובד, הוא עובד אותה בצינה. הוא עובד אותה בצינה. וכל עבירה שאדם עובר, הוא עובר אותה בצינה. אפילו אדם שהוא אז להיראה, אז לחוצפה, רוצח, שזה לעשות מה שהוא עושה בצינה, לא בפרסיה. מקל וחומר אחד שגונב, קל וחומר אחד שגוזל, אפילו אדם אפילו עובר עבירה של בין אדם למקום, משתדל לעשות זה בצינה. אני לא מדבר על ימינו שכבר לא יודעים את השורש של המצוות, לא יודעים שום דבר, אז זה יש איזה פרסיה. אבל פעם שידעו מה זה שבת, אדם היה רוצה לחלל שבת, היה נוסע לעיר אחרת. הוא לא היה בקהילה, לא היה מחלל שבת בפרסיה. נדיר שבנדירים הדבר הזה, נדיר שבנדירים. כל עבודה זרה כרוכה באיזה אידיאל, כל עבודה זרה כרוכה באיזה רעיון נשגב, יש איזה כוח אל הים, כן, הוא שולט בים, אז הוא יש לו איזה היכל גבוה, לא יודע איפה, באולימפוס, לא יודע, כל מיני קשקושים, אבל זה קשקושים מפוארים, זה קשקושים מעודרים, זה קשקושים שיש מאחורים איזה רעיון, איזה אידיאל. הנוצרים משהו מהם, כן, יש להם איזה אידיאל מאחורי השילוש והבן והרוח, ויש להם איזה רעיון, איזה קונצפט. בעבודה הזרה הזו של בעל פאור, זה הם מקדשים משהו שאין לו אח ורע, לא מפואר, לא מעודר, לא קונספט, לא אידיאל, לא שום דבר. שום דבר דומה לזה. לעשות מעשה של כיעור כדי לשרש את הבושה מאדם. לעשות מעשה של כיעור כדי להעצים את החוצפה, את הקליפה, את הקליפה העצומה שיש שיש במציאות, ולהעביר אותה למסגרת חיים שהיו פעם חיים קדושים והופכים להיות חיים שהם הפך הקדושה. עכשיו, אם זה היה נשאר היסטורית בבעל פאור, אז התורה לא הייתה מביאה את זה, כי התורה לשון הוראה. אנחנו צריכים לפרוט את התורה. מה בימינו זה יכול להיות בעל פאור? מה זה יכול להיות הקידוש של דברים דוחים? תראו, בוא רק נסתכל רגע אחד על, לא יודע אם יצא לכם אי פעם לראות, ואם לא הפסדתם הרבה, נניח מסיבת אסיד בר מינן, כל מיני מסיבות יער כאלה, זה גועל, זה התבהמות בהתגלמותה, שיא ההתבהמות. אדם הופך להיות סמרטוט מכל הבחינות, בין אם זה איש, בין אם זה אישה, מכל הבחינות שהן. וזה הופך להיות טרנד, זה הופך להיות איזה משהו שכולם הולכים אחרי זה ורק מחפשים איפה יש ואיפה הם, מסיבות יער, מסיבות ככה, מסיבות אחרות. קחו לדוגמה את ההתבטלות לפני דמויות ההרצה, שהן דמויות הכי שפלות, אין בהן כלום, דמויות ריקות מכל תוכן. כל מיני שחקנים, כל מיני שחקניות, כל מיני דמויות, לא יודע, מעולמות שלא שייכים לנו בכלל, שאין מאחורי הדמות שום תוכן שהוא, וזה לא שייך שאין תוכן, זאת אומרת לא מחפשים את התוכן, לא מחפשים את האידיאל. הופכים להיות באיזו התבטלות מוחלטת כלפי הדמות הזו, שזה פשוט לא יומן כי יסופר. לא יומן כי יסופר. עד שאתה שומע מקרי זוועה, זוועה עם ילדות ועם זה ועם זה, אתה עומד משתומם. איך זה יכול להיות? זה כי התרבות המערבית מקדשת את בעל פאור, מקדשת את הרעיון שאין בושה, מקדשת את הרעיון שיש חוצפה, ושהחוצפה הזו היא איזשהו דבר נשגב. החוצפה, הגועל, דבר חשוב. ברור גם שאין בדבר הזה, אין לדבר הזה קיום אם אין איזה גלובליזציה. זאת אומרת, אם עם ישראל היה נשאר נבדל מבנות מואב. הוא היה אומר, אני לא שייך בזה. אז ממילא הוא לא היה מתגלגל להיות בתחתית, בשפל המדרגה של עבודת בעל פאור. איך אתה מגיע להיות בשפל המדרגה של עבודת בעל פאור? אתה לא מתבדל מבנות מואב. מה היה תירוץ של בנות מואב? איך בנות מואב, בנות מדיין, איך הם שכנעו את עם ישראל לעשות את מסלול ההכשרה הדוחה הזה של בעל פאור, כדי להגיע בסוף להריות איתן? הם דיברו על גלובליזציה. כל העולם כולו כפר קטן אחד, אנחנו בכלל בני אב אחד אנחנו. אנחנו בני אבא אחד. אנחנו יודעים שאברהם היה הדוד של לוט, אנחנו באנו מלוט, ואתם בני אברהם, כן? אבא שלנו זה הרן, כן? הסבא שלנו משותף, אותו סבא תרח, אותו סבא. מה יש לכם? בואו אל האחים שלכם, אנחנו בני דודים. בואו, בני דודים, מה? בני דודים לא יכולים להיות ביחד? למה אתם מתבדלים? ומאותו רגע, עד שתיית יין זה כבר מרחק קצר, ומשתיית יין והמשך הדרך זה כבר מרחק עוד יותר קצר. כידוע חז"ל אסרו שתיית יין עם גוי, גם מן הטעם, לא רק מצד יין נסך, סתם יינן, אלא מצד פיתון. שלא נתחתן איתם. איך שתיית יין מביאה לחיתון? הנה דוגמה מהפרשה, סוף הפרשה שעברה, ותרופת הנגד של פנחס, כמו שהיא באה לידי ביטוי בסוף הפרשה שעברה, והפרס עליה והשכר עליה בא בפרשה שלנו. אז כל העבודות הזרות באות בסופו של דבר, כך אומר הגר"א, על הפסוק ויזנו אחר הבעלים. בעלים הכוונה על עבודה זרה שנקראת בעל, הייתה עבודה זרה כזו, שכל עבודה זרה באה להכשיר בסופו של דבר הראיות. זאת אומרת, עם ישראל בנטייה הטבעית שלו הוא בשאיפה לעבוד אלוהים אחד, אבל אם הוא רוצה להגיע להראיות, אז גם אם יש בדרך עבודת אלילים וזה מתיר לו הראיות, אז זה מה שהם עושים. למה? כי גם עבודה זרה וגם הזנות, המשמעות שלהם והעניין שלהם זה הורדה של משהו שהוא קדוש, שהוא נשגב, שהוא עליון, לשימוש גס, לשימוש פה ארצי משמושי, שאפשר למוש אותו ולמוסס אותו. שימוש גס כזה זה בדיוק אותו רעיון, גם בעבודה זרה וגם בעריות. בלעם, ברור שהוא היה גאון להרע. זה ברור. כשהוא מזהה שהוא לא יכול לקלל, הוא משיא את העצה הנוראה להזנות את בנות ישראל. דיברנו בשנים קודמות למה הוא עושה את זה, אם אתם זוכרים, הברית שנחרטה בין לבן ובלעם מצד אחד עם יעקב בגלעד, אתם לא תעברו את הגלעד, כך אומר יעקב ללבן ובלעם, ולבן ובלעם אומרים ליעקב, את הצד שלך בברית זה שלא תיקח בנות על בנותיי. כשיעקב מפר את הברית, פה במקרה שלנו זה בנות מדיין שמזנות את עם ישראל, אז ממילא יש רשות גם לבלעם לעבור ולהתעבר בעם ישראל בתואנה. וודאי שלו זה היה תלוי בבלעם, אז לא היו משקים בנות מדיין, לא היו משקים את עם ישראל ביין, כי ברגע שהם השקו את עם ישראל ביין, כך כתוב בספרים, אז עם ישראל יכול לבוא בטענה שהם היו שיכורים בזמן שהם עברו את העבירה, ולכן אין להם דין של זדון, אלא רק של מקסימום של שוגג. אז בלעם ודאי לא היה מייעץ להשקות ביין, אבל כך הם פני הדברים. ובאמת המציאות היא שיש מגפה, 24,000 מתים במגפה, זה לא הסוף, כי אחרי כן שופטי ישראל הורגים עוד, היו 88,000 שופטים, כל אחד מהם הרג שניים, זה עוד 176,000 נהרגים על דבר פאור.
זה לא כמעט 24,000?
24,000 זה בני שמעון, זה במגפה, זה כנגד, זה גלגול כנגד בני שכם וכו'. לא, אנחנו, היום זה לא נושא השיעור, אבל הרגו שופטי ישראל עוד, לפי חז"ל, עוד שניים כל אחד, היו 88,000 שופטים, 176,000, בקיצור 200,000 נהרגו על המעשה הזה של המדיינות, על המעשה הזה של שהוא מעשה נורא והיום. הוא נורא והיום כי בזמן שהם עובדים את העבודה זרה, הם אוכלים את המן שיורד להם מהשמיים. זה לירוק פחות או יותר, זה לנשוך את היד שמאכילה אותם ממש. אבל זה מה שקורה. ואז אנחנו מוצאים שרק בפרשה שלנו, רק כאשר הקדוש ברוך הוא רוצה לתת השכר לפנחס, רק בפרשה שלנו מספר את התורה מה היו השמות של איש ישראל המוכה אשר הוכה את המדיינית, הוא זמרי בן סלו, נשיא בית אב לשמעוני, ושם האישה המוכה המדיינית כוזבי בת צור, ראש אומות בית אב במדיין. עד הפרשה, עד פה, למרות שהסיפור כולו נזכר בפרשת בלק, לא מצאנו את השמות שלהם. פה כבר נכנסים לשמות, וכמובן שיש משמעות לשמות. אם התורה הייתה חושבת שאין צורך בשמות, אז מה זה משנה שקראו לו זמרי בן סלו? זה הייתה אומרת נשיא שבט שמעון בלי להזכיר את שמו, או בת מלך, בת נסיך צור, או בת מלך מדיין, בלי להגיד צור, בלי להגיד את שמו. כנראה שלשמות יש משמעות. התורה רוצה לומר לנו מי היו האבות שלהם, מי הם היו ביחס לאבות שלהם. אז אם אנחנו מדברים על כוזבי בצור, אז צור הוא למעשה על פי חז"ל בלק מלך מואב, ככה הדברים מובאים בפסוקים. אני, כיוון שאני רוצה להגיע לתמוז היום, אז אני לא נכנס לזה עכשיו, אבל ובלק מקורו במואב. מואב, אנחנו יודעים, היה בן שנולד לבת הבחירה של לוט מגילוי הראיות עם אבא שלה.
מאב,
נכון? ועמדה ולא התביישה, היה לה את כל החוצפה האפשרית עלי אדמות, ושלא כמו הבת הצעירה שקראה לבנה שבא מאביה גם כמגילוי הראיות אמון, שזה לא מזוהה, אין, 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 אין בשם הזה שום דבר שקשור לאבא שלה. הבת הבחירה קראה לבן שלה מואב, זה הבן הזה, אתם רואים אותו? זה מאבא שלי. פרסמה את הדבר הזה, פרסיה, פרסיה של הדבר הכי מביש בעולם, עשתה אותו הכי פרוע, הכי פעור, הכי גלוי, פעור, ממש מלשון פעור, והיא עשתה את הדבר הזה בצורה הכאורה הזו, ולכן כמו שהיא פרסמה את מואב, אז עכשיו במידה כנגד מידה מפרסמה הכתוב. לכאורה היה מספיק בהסבר הזה. זמרי בן סלו, זמרי הוא משבט שמעון, ואנחנו יודעים שפנחס היה פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, שהוא משבט לוי, לוי, הכל הכהנים הם משבט לוי בסופו של דבר. שמעון ולוי אחים, אחים למה הם היו? היו אחים הבנים של יעקב, אבל גם היו אחים לדרך. מה הייתה הדרך המשותפת של שמעון ולוי? כששכם בן חמור חטא עם דינה, אנס את דינה, אז מי שיוצא לקנא את קנאתה של דינה בצורה הכי אגרסיבית שאפשר, בקנאה שהיא קנאה סופנית נקרא לזה, זה שמעון ולוי. הם יוצאים יחד, עושים את המעשה של במרכאות שלא במרכאות של התרמית, אומרים משכנים בני שכם כולם למול, ובאים ביום השלישי ביותם כואבים, קמים עליהם והורגים את כל הזכרים שבשכם, כל הזכרים. אז אפשר היה לחשוב שבמעשה דינה מגלים גם שמעון וגם לוי קנאה שהיא קנאה נקייה, קנאה להשם, קנאה לאחותם, קנאה למעשה שלא יעשה בבת ישראל. בא כתוב ואומר, הנה תראה פה, מזה ששמעון חוטא עם כוזבי בצור, זה מלמד שהקנאה שלו אז לא הייתה נקייה לגמרי. עובדה שפה כשיש לו ההזדמנות לחטוא עם בת עם אחר, הוא חוטא, הוא לא שומר על הברית. לעומתו פנחס שבט לוי, הוא מקנה את קנאת השם בצורה הכי נקייה ותמימה, שהקדוש ברוך הוא מעיד עליו את הדבר הזה ונותן לו ברית כהונת עולם, הנני נותן לו את בריתי שלום, הקדוש ברוך הוא מעיד עליו שהקנאה שלו פה במקרה הזה היא נקייה לחלוטין, שלמה, נקייה, וממילא אתה רואה את ההבדל בין שמעון ולוי, נכון? אנחנו יודעים נכון, אבל זה בעבודה זרה. עכשיו אנחנו מדברים על הגילוי הראיות. אז יוצא ככה שבסופו של דבר אנחנו מבינים ואנחנו יודעים ששמעון הוא נעלם בין השבטים, כן? שמעון ולוי הם קצת כמו תבלין, קצת כמו תבלין, נגיד כמו מלח. מלח אתה לא יכול לאכול אותו כמו שהוא. עכשיו, אבל אם אתה מטבל אותו בסלט או בכל תבשיל אחר, אז כל התבשיל מקבל משמעות. אז הקדוש ברוך הוא פיזר את בני שמעון בין השבטים שיהיו מלמדי תינוקות. מלמדי תינוקות. למה מלמדי תינוקות? אם אדם רוצה להיות מלמד תינוקות, אז הוא חייב ללמוד סבלנות. הדבר הראשון שתינוקות מלמדים את האדם זה להיות סבלן. תינוקות שהם אתה לא סבלן, ילדים שאתה לא תהיה סבלן איתם, אתה תוך יומיים מתפטר מהעבודה. תוך יומיים, שגעו אותך. אתה צריך סבלנות. שמעון מאבד את הקנאות על הצד השלילי שבה במה שהילדים מלמדים אותו סבלנות. אז הוא מלמד תינוקות. לוי גם לא הייתה לו, גם לא נשאר שבט אחיד עם נחלה במקום אחד. גם הוא היה מפוזר בעם ישראל, בערי מקלט, בעבודת בית המקדש, משמרות משמרות. גם הוא היה מפוזר ונהנה מכלל ישראל. כלל ישראל. למה? כי מלח כשהוא מרוכז מדי אתה לא יכול לאכול אותו, אי אפשר לחיות איתו. כן? אתה צריך לפזר אותם. מכל מקום, יש ספר שהוא מביא שבכלל אהרון הכהן, שהוא אהרון הכהן והשלום הם הולכים יחד, נכון? אהרון אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות, מקרבן לתורה, זה אהרון. יש ספר של אחידה שנקרא מדבר קדמות, שהוא מביא שאהרון היה גלגול הרן. אהרון היה גלגול של הרן. מי היה הרן? אבא שלו, אחי אברהם. אחי אברהם ספר, זה אחידה במדבר קדמות. אחידה זה רבי חיים יוסף דוד אזולאי, מגדולי ישראל, מגדולי הגדולים. היה מקובל גם על אשכנזים גם על ספרדים, מקובל עצום, ידיו רב לו בנסתר ונגלה, שדר שמסתובב בקהילות בעולם למען יהודי ארץ ישראל, בעל צורה מכל הבחינות, כן, גם בעל דמות מרשימה ביותר. הוא אומר שהארון הוא גלגול הרן והוא התיקון של הרן. הרן, מה היה הסיפור של הרן? הרן בא נמרוד לזרוק את אברהם אבינו לכבשן האש, נכון? הציקו את הכבשן שלושה ימים, עשו איזה מדורת ענק הכי גדולה שאפשר לדמיין, בפנים היה איזה כלוב אטום מפח, הפח עצמו כבר מרוב חום של האש מסביבו הוא בעצמו אדום, הוא בעצמו בוער. לוקחים את אברהם אבינו, זורקים אותו לתוך הכלוב הזה. כן, נמרוד אומר לו תעבוד עבודה תשתחווה לי, הוא אומר לו לא משתחווה לך, זורק אותו לתוך הכלוב. הוא אומר יש לך אלוהים שחזק מני, בוא נראה אותו מציל אותך ממני. אברהם נזרק לתוך הכלוב הזה, כל גדולי חבורת נמרוד ונמרוד ושות עומדים מסביב, כל אור כסדים עומדים מסביב, תרצו כל העולם של אז עומד מסביב, והם רואים פלא עצום. הם רואים את אברהם אבינו מתהלך בתוך האש כאילו כלום. עכשיו אנשים היו מתקרבים 30 מטר מהאש, אלה שזרקו את אברהם נשרפו בעצמם, אלה שזרקו את אברהם לא הצליחו, האש אחזה בהם, כל כך האש הייתה עצומה. רואים את זה, רואים פלא עצום, אומרים טוב 10 שניות יש לו אור עבה, 10 שניות לא, זה, הוא מטייל לו שם, מטייל. הרן ראה את זה, אמר אברהם מקדש שם שמיים, גם אני רוצה מקדש שם שמיים, קפץ גם מול האש, קפץ לאש נשרף. למה? כי הוא לא עשה את זה בתמימות. אברהם אבינו עשה את זה בתמימות, לא ידע אם הוא יסרף או לא.
אברהם אבינו נמסר על השם, אבל הרן ראה את אברהם, אמר אני כמור. הוא כבר היה לו איזה אב אמינה לחשוב שהוא אברהם אבינו, הוא ינצל גם כן. הוא כבר לא קפץ 100% מסירות נפש להשם, כי הוא רואה שזה אפשרי עם אברהם, אז הוא אומר גם איתי זה אפשרי. נשרף. איך הארון הוא מתקן את זה, העריכות, אני לא יכול להעריך פה, מי שרוצה יראה את זה אחרי כן בספר, איך הארון מתקן את נשמת הרן, זה עניין נפרד. רק צריך לדעת שיש קשר, יש קשר בין הדברים, משום שאם אם נספיק ונגיע לזה, אז אנחנו נראה שעל המדיינים יש לנו דין מיוחד. על המדיינים יש דין מיוחד, כמו שהקראתי לכם בתחילת השיעור, שהתורה הקדושה אומרת שרור את המדיינים והקיתם אותם. לגבי מואב ועמון, אנחנו לא תצורם ולא תתגר במלחמה, זה לגבי מואב. לא תצורם לגבי עמון. עכשיו, עמון ומואב זה שני עמים ששונאים את עם ישראל בתכלית, ועשו נזקים איומים ונוראים לעם ישראל, איומים ונוראים לאורך כל ההיסטוריה. מי שירצה יראה אחריכם במדרש עליך, יראה מה שעמון ומואב בכל הם אלה ששכנעו את נבוכדנצר. נבוכדנצר לא רוצה להגיע, זה גמרא, נבוכדנצר לא רוצה להגיע הנה לארץ, הוא מפחד, הוא אומר אני לא מתעסק, אני ראיתי מה קרה לסנחריב וחילותיו שהגיעו לארץ ישראל, רצו להילחם. לילה אחד חזקיה מתפלל להשם, אומר לו אני הולך לישון, תעשה אתה את המלחמה. ככה חזקיה מתפלל להשם, הולך לישון, בלילה 185 אלף ראשי גייסות של סנחריב מתים בלילה אחד. סנחריב מתעורר בבוקר, נשארים, ככה הגמרא אומרת, הוא ובניו, יש מחלוקת אם זה 14 איש או 5 איש, 5 איש אבל נזכרים בשמותם, הוא ובניו נבורזדן ונבוכדנצר, אלה נשארו. נפלא מאוד. אומר נבוכדנצר, אני השתגעתי להתעסק עם החברה האלה, אלה יש להם אלוהים נוקם, הוא לא נותן שיפגעו בהם. באים העמונים והמואבים וממש מנהלים איתו דין ודברים בגמרא, למה כדאי לו לבוא. אל תדאג, הקדוש ברוך הוא ישן. אומר להם לא, איזה הוא מתעורר מהר, אם העם שלו צועק הוא מתעורר מהר. אומרים לו לא, הוא הלך טייל רחוק, במילים האלה פחות או יותר, הוא הלך טייל רחוק, הוא לא ישמע אותם. או, אלה יעשו תשובה בדקה אחת הוא מגיע, אם הם עושים תשובה אומרים, בקיצור מביאים לו נימוקים על נימוקים על נימוקים, והוא דוחה את כולם, הוא לא מוכן לבוא. נבוכדנצר מפחד לבוא, מי שמשכנע אותו לבסוף זה עמון ומואב לבוא. המדרש איכה אומר שבזמן שהכובשים נכנסים אל תוך בית המקדש, כל העמים, צבא היה מורכב מכל מיני, כל הצבא חפשים לשדוד, נכנסים בית המקדש, זה רוצה את המזרקים, זה רוצה את הבזיחים, זה רוצה את ה... כל אחד רוצה איזה משהו מזהב, מכסף, יש שם מכל טוב, כל אחד רודף אחרי זה. מה עושים ההמונים והמואבים? הולכים לקחת את ספר התורה, מוציאים החוצה את הקרובים, לוקחים ספר תורה, שורפים אותו. לא מוציאים החוצה את הקרובים, שמים את הקרובים בכלוב, קרא זה לשון המדרש. רבי יצחק פתח, מביא פסוק מירמיה, בושנו כי שמענו חרפה, כיסתה כלימה פנינו, כי באו זרים על מקדשי בית השם. זה הפסוק בירמיה. אומר המדרש, את מוצא שבשעה שנכנסו שונאים לירושלים, נכנסו עמהם המונים ומואבים. נכנסו לבית קודשי הקודשים, מצאו שם שני קרובים, נטלו אותם ונתנו אותם בכליבה, בכליבה זה בכלוב, והיו מחזירים אותם בחוצות ירושלים. מסתובבים עכשיו עם הכלוב הזה, כלוב סורגים כזה, אבל שרואים הכל מה נעשה בפנים, בפנים יש את הקרובים, איש ואישה, דמות ילד וילדה. ומה הם מסתובבים בירושלים ואומרים, והיו מחזירים אותם בחוצות ירושלים ואומרים, לא הייתם אומרים שאין האומה הזו עובדת עבודת כוכבים? מה, לא אמרתם על היהודים שהם לא עובדים עבודה זרה? לא עובדי פסילים? ראו מה מצינו להם. תראו, נכנסנו באמת אל המקום הכי קדוש שלהם, שאף אחד לא נכנס כי הם מסתירים את זה. במה יש שם? עבודה זרה? הנה תראו של הפסלים. באותה שעה נשבע הקדוש ברוך הוא שהוא מקעקע ביצתן של המון ומואב מן העולם. כיוון, כן, עד כמה? כיוון שחטאו, גלו, וכיוון שגלו התחיל ירמיה מקונן עליהם איכה. אבל מי זה הסונים הכי גדולים שלנו? המון ומואב. עליהם כתוב לא תצורם, לא תתגר בהם. מה זה לא תצורם? לא תצורם זה אתה בא להילחם בהם, אתה לא יכול להוריד את עצי הפרי שלפני העיר. והדבר הכי הראשון שעושים, אתה עושה חיסוף. זה חיסוף של השטח. לא, אם זה עצי פרי, אתה לא יכול להוריד להם, שיהיה להם מה לאכול. אם זה מעיינות שנכנסים לתוך העיר, אתה לא יכול לסתום אותם. בהמון ומואב, אתה לא יכול. למה? חז"ל אומרים, בשביל פרדות טובות שיצאו מהם. נעמה המונית ורות המואביה. שהיא פרדות טובות. נו, אז תיקח את המשפחות של נעמה המונית ושל רות המואביה, תעביר אותם לאלסקה, תמחק את המון ומואב מהעולם, ונחזיר אותם. ששתי משפחות אתה עושה את כל הבידול הזה? לא תצורם, לא תתגר במלחמה? והדבר מתעצם, אפשר להעריך בזה הרבה מאוד, באמת אפשר להביא גמרות פה, אבל הדבר מתעצם, כשאתה רואה שכתוב פה, שרור את המדיינים והקיתם אותם.
מה? המואבים.
איפה המואבים? איפה המונים? עשו באמת שרות לעם ישראל. מיליונים נשחטו כי הם הביאו את נבוכד נצר. עליהם כתוב לא תצורם, לא תתגר במלחמה, ועל המדיינים כתוב שרור את המדיינים. שרור את המדיינים, תראו גם את רש"י, תראו את האור החיים הקדוש. האור החיים הקדוש אומר במפורש, תכרות להם את כל עצי הפרי, תסתום להם את המעיינות, תעשה כל מה שאתה יכול, תציק להם עד הסוף, וגם תלחם בהם ותשמיד אותם. אין שום בעיה. מה קרה? מה ההבדל? צרור תמיד ימים. מה הפירוש של צרור? מה זה צרור? אז היית אומר, תעשה להם צרות. לא, רש"י לא חושב כך. רש"י אומר, ויבת אותם. תסנה אותם. אומר האור חיים הקדוש, פירוש, מה זה צרות המדיינים? פירוש, יהיו לכם בגדר צר ואויב לסנוע אותם ולסנוע כל הערב מהם, להשחית עצם ולקלקל מעיינותיהם. לסנוע אותם. עכשיו תראו, כתוב צרור בלשון הווה. כשאני קורא את התורה, כתוב צרור את המדיינים. זה הוראה לי, באופן אישי, זה בהווה, לא כתוב. תצררו, וצררו עם ישראל את. עשו להם צרות בעבר. זה צרור, זה עכשיו בהווה. כי צוררים הם לכם ונכליהם. צוררים בלשון הווה, הם עושים לנו היום צרות. מה הצרות שלהם? נכליהם. צריך להבין את הנכליהם הזה. מה נכליהם היום? מה הם צוררים לנו היום שאדם מקבל הוראה לסנוע אותם, להפוך אותם לאויבים? קודם כל, משמע מזה שלכאורה על פני הדברים הם לא נראים אויבים. יכולים לראות כל מיני אנשים חייכים כאלה יפים על פרסומות בקולנוע, באצטדיונים, יכולים לראות כל מיני אנשים יפים כאלה עם מעונבים. הם לא חייבים להראות שונאים, הם לא נראים שונאים, אבל אתה צריך לשנוא אותם. אבל עיקר הדבר זה שאתה לא שונא את הדמות, אתה שונא את מה שהיא מייצגת, את הנחלים שלהם, את הנחליהם, את הנוכלות שלהם. מה הנוכלות שלהם? אומר האור חיים הקדוש, הכוונה בזה לומר תנאי הוא, הדבר שהשנאה ואויבות שתהיה לכם, לא על שסיבבו נפילה מישראל. זה לא על ה-200,000 שנהרגו בסיבתם, 24,000 במגפה ועוד מה שהרגו שופטי ישראל. לא על זה. בכלל לא על זה. זה על נכליהם. על מה שהם הזנו את עם ישראל בבעל תאור. על מה שהם פרצו את גדר הצניעות בעם ישראל. וזה קיים עד היום. זה צוררים הם לכם בנכליהם עד היום. בלשון הווה, צוררים בלשון הווה. ולכן השנאה שלנו אליהם צריכה להיות צרור את המדיינים בלשון הווה. היום, לסנוע את מי שפורץ את גדר הצניעות בעם ישראל. מי שמשבר את חומות הצניעות של בני ובנות ישראל. צריך לסנוע אותו, להפוך אותו לאויב. הנטייה הטבעית כנראה, עולה ככה מהכתוב, מפשט הכתוב. אם אני צריך להגיד לי תסנה, זאת אומרת שבאופן טבעי אני לא שונא אותו. הנטייה הטבעית שלי לא לסנוע אותו, כי הוא חייך, כי הוא נראה פלורליסטי, כי הוא נראה ליברלי, כי הוא מדבר מאוד מאוד יפה, הרבה פעמים באנגלית, מוקצת, זה נשמע יותר אינטליגנטי. הוא לא נראה שונא, הוא לא נשמע שונא, הוא מריח טוב עם האפטר שייבים הכי טובים. ואתה צריך לסנוע אותו, ולטפח את השנאה הזו. לא אל הדמות, לא אל האישיות, לא אל הפרסונה, אל מה שהדמויות האלה מייצגות, אל מה שהדמויות האלה בסופו של דבר פורצות את חומת הקדושה בעם ישראל, דבר שבסופו של דבר הוא זה שמביא לחורבן הבתים. הוא זה שמביא לחורבן הבית. ועל כך אנחנו בוכים, על כך מצווה אותנו התורה בלשון הווה צרור את המדיינים. מצווה, מורה לנו התורה, כי צוררים הם לכם בנכליהם. וזה בדיוק הנושא של התיקון של פנחס. ולכן תיקון פנחס הוא אליהו, הוא מלאך הברית. מלאך הברית, ברית קודש. והוא המלאך של הברית. ופנחס מציל את עם ישראל מהמגפה שפסתה. המגפה הזו היא מגפה של איבוד הבושה, של איבוד הערכים, של איבוד הצניעות. זה המגפה. זה הופך להיות מגפה. אתה רואה בנות באולפנות, במקומות שאמורים להיות באמת מקומות תורניים טובים, היום הם חציות מעל הברך כבר. מי שמע על דבר כזה לפני 10 שנים? 10 שנים, לא 100 שנה. 10 שנים. חציות מעל הברך באולפנות? לא היה דבר כזה. אתה יכול ללכת היום לחתונה, ועושים חופה, ועושים סיבוב ראשון, צניעות, והכל יפה עם מחיצה. וסיבוב שני כבר, דיסקוטק. איפה נשמע דבר כזה לפני 10 שנים? לא היה דבר כזה. לא היה דבר כזה. זה פריצת חומות הצניעות. זה המדיינים, זה נכליהם. בלי לדעת, זה בתמימות, זה, אף אחד לא מתכוון להרע, אף אחד לא מתכוון באמת לפרוץ חומות. אבל זה בדיוק העניין למה התורה מורה לנו צרור את המדיינים. כי הם לא נראים אויבים. הם מציעים חיים. הם נראים חביבים, הם אומרים אנחנו כולנו בני עם אחד, זה מקובל בכל העולם. חגיגה, פסטיבל, צריך להיות ערב שמח. למה לא? לא פוגעים באף אחד. למה לא? ובאמת זה הרסני עד היסוד. זה מקעקע. זה פשוט הרסני. כי זה מוביל לפירוק משפחות ולהרס משפחות. זה מוביל למקומות שאדם, כשאדם מאבד את הבושה, אז הוא לא מאבד את הבושה אף פעם רק בתחום אחד. אף פעם. עיבוד של בושה זה עיבוד של בושה בחזית רחבה. אם אדם פורץ גדר, אז הגדר הפרוצה הזו מזמינה פרצה קוראת לגנב. גנב שהוא נכנס, אם אתה הוא כבר בפנים, אתה לא יודע מה הוא ייקח. הוא יכול, יש לו חופש בחירה. הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. הראש של הנחש נכנס, כל הנחש נכנס. זה כלל. הוא רק הכניס את הראש. יש לו ראש קטן יחסית לגוף. הגוף הוא עווה. והראש נראה כזה קטנצ'יק. הראש נכנס, כל הגוף העווה הזה איכשהו נכנס. איכשהו זה נכנס. כמה צריך להיזהר? זה לא שהמואבים והמונים עשו פחות צרות לעם ישראל. אבל הם עשו צרות בגוף. נחש ההמוני. הגיע אליו דוד בן ישי. דוד בן ישי בורח משאול המלך. הגיע אל נחש ההמוני בהמון. הגיע אל נחש ההמוני. מגיע קודם אל, מגיע קודם אל, כן, מגיע אל נחש העמוני, ועם כל המשפחה שלו מגיע. עם אבא שלו ישי, עם אמא שלו ניצבת בת אדל, עדיאל, עם האחים שלו, כל האחים שלו מגיעים. לא, הוא נשאר שם, ובסוף דוד המלך חוזר, משאיר שם את האחים שלו וכולם, כולם עד האחרון שוחטים אותם, נשאר אחד, אתם יודעים איך קוראים לו? אליהו בן ישי, אחד. אח אחד של דוד נשאר, אליהו בן ישי. מחזרים! אבל הם הרגו גופים. הם הרגו גופים. גדול המחטיאו מהורגו. להרוג את הגוף זה בעולם הזה. להחטיא זה להחריט חס ושלום גם מהעולם הבא. זה לקעקע ביצתן. זה לא להשאיר מזה זכר. לא להשאיר פליט. אם עם ישראל חס ושלום מאבד את הצביון שלו, מאבד את ה... את ה... את הבידול, כן? כי לא ככל העמים בית ישראל, כי לא ככל העמים בית ישראל. אם עם ישראל מאבד את זה, אז הוא ממילא מאבד, הוא מאבד את הבית, הוא מאבד את הבית תרתי משמע, הוא מאבד את הבית היהודי שהיה תמיד מבצר, תמיד, תמיד, תמיד לאורך כל ההיסטוריה הבתים של עם ישראל היו מבצרים. אי אפשר היה לתקוף את הבתים של עם ישראל. שום דבר לא יכול היה לשבור את המשפחה היהודית. שום דבר, שום פרעות, שום צרות, שום דבר לא יכול היה לשבור את הבית היהודי. בית יהודי זה היה דבר, זה למשל ולשנינה. כל אמא גויה הייתה מאחלת לבת שלה בעל יהודי. כל אמא גויה. זה היה ערובה לאדם שהוא הולך בדרך הישר, זה היה ערובה לאדם חרוץ, זה היה ערובה לאדם חכם, זה היה ערובה לאדם עדין. לא מכה, לא משתולל, לא משתכר ועושה מעשים שלא יעשו, לא בוגד, לא זה, לא זה. זה היה משל. עם ישראל, הבית היהודי זה סמל. והבית שהוא כנגד הבית היהודי, המשפחה היהודית, זה בית המקדש. זה לא סתם שבבית יש חדר מיטות, בבית המקדש יש חדר מיטות. חדר המיטות בבית המקדש זה נקרא קודש הקודשים, ככה הוא נקרא בלשון הגמרא, חדר המיטות. זה קודש הקודשים. בבית היהודי חדר המיטות זה קודש הקודשים. ויש בית מרחץ ויש מקווה, יש מקווה בבית המקדש ויש בית מרחץ בבית. וכל מה שיש בית המקדש יש בבית. כי הבית הוא בית מקדש מעט, הוא בית מקדש קטן, זה הבית היהודי, כולו קודש, כולו קודש קודשים. וכשאנחנו פורצים את חומות הצביעות, נפרצות החומות של בית המקדש. עכשיו, זה, עם ישראל לא חטא בחטא בעל פאור. העובדה שהתורה מיד אחרי התיאור, מיד אחרי התיאור הזה של עורכת מפקד, אחרי הסיפור של המגפה והנהרגים, התורה עורכת מפקד ומונה את כל משפחות עם ישראל. כל המשפחות נאמר לגביהם לשון דומה. בני ראובן חנוך, משפחת החנוכי. לפלו, משפחת הפלוי. כן? ככה הם עושים. קרמי, משפחת הקרמי. נמואל, משפחת הנמואלי. ימין, משפחת הימיני. זרח, משפחת הזרחי. כן? אומרים חז"ל, מה זאת אומרת? בשביל מה צריך להגיד זרח משפחת הזרחי? תגיד, זה משפחת זרח. מה זה משפחת הזרחי? למה אתה חוזר על זה? מלמד שהקדוש ברוך הוא הטיל את שמו בשמותם. ה' בהתחלה, י' בסוף. יודקה, יש יודקה. החנוכי. ה' י'. להגיד לך, כל המשפחות האלה הן קדושות. גם מקום שהוא לא עשה את זה, נגיד, אמנה משפחת האמנה, זה לא כי... הם לא משפחה קדושה, אלא כי ממילא יש בשם שלהם יודקה, אימנה, יוד אי בסוף. מנה אותם. כמה משפחות יש? 57 משפחות. כמניין אל אביי. הכל בתוך, במסגרת הקדושה. תוסיף לזה את משפחות הלווים, אתה מגיע למניין 65 כמניין אדנות, כמניין הכלי. עם ישראל כולו הוא כלי לקדושה. ואנחנו שווים במרכאות או שלא במרכאות, בעיני הקדוש ברוך הוא, כשאנחנו כלי לקדושה. אחרת, אם אנחנו לא עושים את התפקיד שלנו, שזה כלי לקדושה, אז הקדוש ברוך הוא יש לו כל מיני דרכים להעביר אותנו לחזור להיות כלים בקדושה. אחת הדרכים זה חורבן הבתים. חורבן הבית בימי בין המצרים, כן, אנחנו עכשיו עוברים מהר מהר לימי בין המצרים. בימי בין המצרים מדגימים את זה, קוצר הזמן הזה יהיה ממש בריף. אז צריך לדעת שזה לא עונש במובן הרגיל והפשוט של המילה. אנחנו רגילים לעונש כמו שההורים שלנו הענישו אותנו, כמו שאולי, אני מדבר על עצמי, מישהו נענש בבית ספר או בגן או בזה, זה עונש. עונש זה סוג של נקמה, עונש זה סוג של, לפעמים עונש זה רק נקמה, כן, חווינו גם כאלה דברים. עונש זה בא להכאיבך, הכאבת, הפרעת, עשית, תעמוד עכשיו שעתיים עם הפנים לפינה ותעמוד על הרגליים, גם אל תצא להפסקות גם, כן, כל מיני, יש כל מיני אנשים. מה זה נותן? זה קצת נקמה, זה קצת להרחיק אותך מהציבור, זה קצת להכאיב, כן? אבל אצל הקדוש ברוך הוא לא, אין את הבחינות האלה. העונש אצל הקדוש ברוך הוא זה לא עונש במובן חס ושלום של נקמה, אלא תפיסת העונש שלנו כיהודים צריכה להיות ברורה. עונש הוא אפשרות לתיקון, זה עונש. לכן על השאלה לשם מה גלו עם ישראל מארצם לגלות, הרמב"ן עונה שלא גלו עם ישראל מארצם אלא כדי שיתוספו עליהם גרים. זה לשון הגמרא, הוא עונה את לשון הגמרא, למה שיתוספו עליהם גרים? צריך לברר את הניצוצות, להוציא ניצוצות. אז עם ישראל נשלח למשימות בגולה. מה המשימות האלה באות לעשות? הן באות לאפשר לעם ישראל לתקן, לעשות תיקון. עם ישראל שרח בדרכיו, אז עכשיו הוא מקבל את האפשרות לעשות תיקון. זה מאוד הגיוני ומאוד מסתבר. למה אנחנו לא מרגישים את זה? כי תפיסת העונש שלנו שואבת ממה שלימדו אותנו מה זה עונש ההורים שלנו, החברים שלנו, המורים שלנו, הגננות שלנו. אבל באמת זה לא ככה. אם אבא ואמא אומרים להם, מענישים את הילד, אומרים לו, תשמע, אתה לא תאכל עד שלא תיטול ידיים. אז עכשיו, בזמן שהוא לא אוכל, כי הוא לא מיד ייטול ידיים, נכון? הוא לא נשבר מהר. אז הוא לא מיד נוטל ידיים. עד שהוא לא ייטול ידיים, גם הם לא אוכלים. כל הזמן מסתכלים לראות מה הוא בא, נו נוטל, נו זה. שומרים לו בצלחת שלא ייגמר, שהאחים לא אוכלו לו. מתי אם אין הפקיחה עליו יותר? מתי הם תשומת לב מהירבית עליו? בזמן שהוא בעונש. אבא שחס שלו מגרש את הילד מהבית, בית נדר איתך. לא מומלט. אבל אתה יודע מה עשית? מעשים שלא יעשו, לא רוצה אותך יותר בבית שלו. מאותו רגע השגחה שלו על הילד, הצער שלו על הילד, הלב שלו כל הזמן עם הילד. זה פשיטה. שהקדוש ברוך הוא מגלה את עם ישראל בכל צרתם, לא צר. צר לו. אז מתי אנחנו מושגחים יותר? זה לא שאנחנו בגלות. זה לא עונש, זה תיקון. אני עכשיו בשיא ההשגחה. אז מה המשמעות של הרס הבתים, חורבן הבתים עד היום הזה? המשמעות של זה זה שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, תשמעו, הבית הוא כלי מושך אור גבוה מאוד. בית המקדש היה ממשיך, אתם יודעים, החלונות אצלו היו הפוכים, האור לא היה נכנס לבית המקדש, האור היה יוצא מבית המקדש החוצה, מהר את החוץ. בית המקדש זה מקום של אור, כולו מואר. גם השפע היה יורד לעולם דרך בית המקדש, כמו שאנחנו מכירים, גם ל-70 אומות, כמו שאנחנו מכירים את הקרבת 70 פרים בסוכות, ואת התיאורים מספרי ההיסטוריונים, ובראשם, נו, ההיסטוריון הכי מפורסם, יוספוס פלביוס, כן? יוספוס פלביוס, שמתאר איך היו באים מלכים, יושבים על החיל, על הברכיים, כדי לראות את עבודת בית המקדש של היהודים, את הקרבת 70 הקורבנות, כי הם רצו לדאוג, לראות בעיניים שעם ישראל דואגים להם, לשפע שלהם. שחס ושלום לא נפסיק עם ההקרבה, שלא ירד להם שפע לאומות העולם. בסדר. אז זה דבר ברור, שהבתים היו מושכים אור. כשנמשך אור גבוה מדי, ואתה לא כלי להסתכל עליו או לקבל אותו, זה גורם נזק, זה גורם לחושך. מה עושה הקדוש ברוך הוא?
איך אדם שקיבל סנבור גדול מאוד, איך מרפאים אותו מהסנבור הגדול? מכניסים אותו לחדר חשוך. תרגע. מרגיעים את העיניים. הבתים נקראים עיניים של עם ישראל. יש עיניים עיני החרמון, החרמון העיניים של המדינה. יש בתי המקדש שנקראים עיניים. עיני עיני יורד המים, נאמר עיני אחד על בית ראשון, עיני אחד על בית שני. זה העיניים של עם ישראל, בתי המקדש. העיניים של עם ישראל. מה קורה שהעיניים קיבלו אור חזק וכבר לא היו כלי לקבל? כבר הבתים לא היו בתים, המשפחות לא היו בדיוק משפחות, החומות נפרצו. עכשיו תעשו את ההקבלה, החומות נפרצו, וזה מתמוז מה קרה? הופקעה החומה, נפרצו החומות. נפרצו החומות. החומות נפרצו, אז הקדוש ברוך הוא מוריד את הממסר פחת, עושה חושך. מכניס לך לחדר חושך, לך תרגע. לך תבנה כלים כדי שתוכל עכשיו לקבל את אורו של משיח. אז זה נכון שימי בין המיצרים הם ימי דין, אבל דין זה לא בהכרח דבר שלילי. אם יש כלי לקבל את האור הבלתי מרוסן הזה, את האור העצום הזה, אם יש כלי, זה ההטבה הכי גדולה שאפשר. ולכן בתשעה באב נולד משיח, ולכן הימים האלה יהיו ימים טובים לעם ישראל. התווספו לעם ישראל עוד שני חגים אוטוטו. מה הם יהיו? י"ז בתמוז ותשעה באב, שני חגים. קרא עליי מועד, כתוב על תשעה באב. תשעה באב נקרא מועד. ירמיהו הנביא, קרא עליי מועד. זה מועד, חג. מועד מלשון התוועדות. שמים הקדוש ברוך הוא להתוועדות. נולד משיח. תשעה באב, נולד משיח. היי, למה אנחנו אבלים? אנחנו לא אבלים על עונש. אנחנו אבלים על זה שאין תיקון, שעדיין לא תיקנו. כל שלא נבנה בימיו, כאילו נחרב בימיו. כל דור שלא נבנה בימיו. על מה אתה בוכה? על זה שעוד לא הצלחנו לתקן, נכשלנו. שאל אותי היום מישהו איך היה סום. אמרתי לו, בסדר, אבל שוב נכשלנו. שוב נכשלנו. אנחנו נכשלים פעם אחרי פעם. מה חסר? חסר לבנות את הבית. קודם כל את הבית שלנו, הפרטי. קודם כל את הבתים שלנו לבנות, להרבות ביותר שלום בית, ביותר כבוד, ביותר אהבה, ביותר אחווה, ביותר שלום, ביותר ראות, בלסגור את החומות, לייצר חומות, לא יודע ממה, חומות בצורות בפני הרוחות הרעות שמנשבות בחוץ, בפני המדיינים שבכל נכליהם מנסים לשבר את החומות האלה, והם נוכלים. כתוב התורה מעידן, בנכליהם אשר נקלו לכם בנכליהם, במעשי נוכלות עוטפים את הכל באריזות צלופן. בפנים זה הכל שיא הגועל. שיא הגועל. ומתוך כך, ובזה אנחנו מסיימים, מתוך כך שאנחנו נחזק את החומות, נחזק את הבתים, ובאמת נרצה להיות אין עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. כן? נרצה להיות עם לבדד, זה לא לגנאי לנו להיות עם לבדד. פעם איזה פוליטיקאי אמר, עד מתי נהיה עם לבדד ישכון? עד מתי אתם רוצים לבודד אותנו? אנחנו רוצים להיות עם נבדל. יש מאמר של חסידים שאומר שכשיהודי לא עושה קידוש, אז הגוי עושה הבדלה. בר מינן. הסלקציה זה דבר שהיה לא מזמן. עד דור רביעי בדקו מי זה יהודי. עד דור רביעי מחשמה מזכם. אחורה עד דור רביעי בדקו מי זה יהודי. אם אתה יש לך איזה סבא של הסבא שהיה יהודי, לפי הגדרות שלנו ודאי לא יהודי. התחתן כבר, אמא שלו, סבתא שלו כבר לא הייתה יהודי. אבל הסבא שלו היה יהודי, נשלח למחנות. כשיהודי לא עושה קידוש הקדוש ברוך הוא, אז הגוי עושה הבדלה. כמה אנחנו צריכים לקדש את הבית, כמה אנחנו צריכים לקדש את החומות האלה, הבצורות של המשפחה. זה לא סותר קדמה, זה לא סותר מודרניזציה מבחינת מכשירים וכו'. כל המכשירים האלה אפשר לעשות בהם שימוש של קודש. מי שרואה את המדבקה הזו, המדבקה הזו היא סינון. עכשיו גם אם ילד לוקח את הדבר הזה בטעות, לא יכול להגיע לשום מקום. לא.
לא. נורא פשוט. אז אתה יכול להשתמש, המכשיר הזה יכול להשתמש לך בעבודה, הוא יכול להשכיל אותך במה שהוא יכול להשכיל אותך, הוא לא יכול לקחת אותך למקומות לא טובים. בזה נגמר הסיפור. לא מבטלים את העולם, אבל עושים את זה בגדר, עושים את זה עם גדרים, עושים את זה עם עומק, עושים את זה עם תשומת לב. אתה להפקיר מכשיר כזה היום, ביד של נער או נערה, לא משנה באיזה גיל. ברור שבגילים צעירים זה עוד יותר מסוכן. עוד יותר, כי אין להם שום שליטה על עצמם. אבל אפילו בגיל הטיפש עשרה, בגיל הנערות, להפקיר את זה, זה לא פחות מלתת לו ביד פצצה מתקתקת. אני לא מגזים מה שאני אומר. לא פחות מלתת לו ביד פצצה מתקתקת. אני לא מדבר בכלל על נזקים בריאותיים, יש מיליון. אני לא מדבר על זה. אני מדבר על נזקים בריאותיים לנפש, לפעמים שריטות בלתי ניתנות לאיחוי. בלתי ניתנות לאיחוי. עד כדי כך. אני מדבר על שיימינג, אני מדבר על פורנוגרפיה, אני מדבר על סטיות הכי קשות שאפשר לדמיין בכלל. וזה שזה בלי שליטה. כמה צריך להיזהר? יהי רצון שנזכה לגאולת משיח צדקנו, בניין בית המקדש במהרה בימינו אמן.
אמן.